Shall we begin? אז בוקר טוב לכולם, לייב צ'רלי נוסף, יום שלישי. מה הפחד הכי גדול, אבל הכי גדול של בני אדם? קודם כל, מצד אחד כולנו מחפשים תשומת לב. זה למה ברשתות כל כך הרבה אנשים מתבטאים, מייצרים סיסמאות, מייצרים ביטוי, מייצרים איזושהי נראות שהיא בעצם לא נראות. אנשים מפחדים לעמוד על במה להעביר מסר. אם ניקח 10 אנשים ונשאל אותם אולי מה הפחד הכי גדול, או נבקש מהם להציג איזשהו נושא, זה פשוט תהיה מבחינתם סוג של קטסטרופה, ורובם כנראה יביע לא מוחלט. נמצא איתנו היום בן אדם שעולה על במות, מציג את עצמו ואת הערך שלו כבר שנים אחורנית. הוא פשוט החליט רע צורך וזה מה שקרה, אז בואו נקבל אותו, את שי יונגרמן. בוקר טוב לך, חבר יקר, אתה על הסטרים.
בוקר טוב, איש יקר, אהלן, איזה כיף
להיות בוקר. איך אתה מרגיש על הבוקר?
אני מרגיש נפלא, מצוין, ויהיה עוד יותר מצוין. תמיד ששואלים אותי, אני אומר, כבר בסדר ויהיה מצוין, מה זה הכל יהיה בסדר? כבר בסדר.
אז יופי, אז בנוסף לזה ששי הוא עומד על במות בפורומים אינסופיים, הוא גם כן מתמחה בפסיכולוגיה חיובית, שמי שלא מכיר את המילה, את המושג, את המונח הזה, פסיכולוגיה חיובית, זה עולם של מסרים, של איך לבוא ולחיות, אני באופן אישי מכור לדבר הזה, שמעתי שעות של מחקרים בדבר, ולדעתי זה פורץ דרך, זה דבר שתופס תאוצה. אז לפני שצוללים, שי, לפני שאתה מספר לנו עצמך קצת ברמה האישית, פורמלי ואפורמלי, אם היית צריך לפגוש בן אדם אחד שעושה לך את זה, זאת אומרת שנכנס לך ללב, שהוא סוג של גורו עבורך, שכשאתה רואה אותו, אתה מתחיל להזיע מה שנקרא, מי הבן אדם הזה?
האמת שככה באינטואיציה, זה צ'רלי צ'פלין, הלייב של הצ'רלי, אבל אם אני נכנס קצת יותר, ויש לי אפילו תמונה שלו בקליניקה שלי, ממש אני מסתכל כל בוקר, we think too much and feel too little. המקום הזה שאנחנו כל הזמן חושבים ופחות מרגישים את הרגש. אבל אם אני מסתכל על מישהו בכאן ובאפשר, אני חושב שזה טוני רובינס, המנטור הגדול, שהייתי אצלו גם ב-UPW לפני שנה קצת, והיה מאמין שהשנה הוא יעביר את זה מול מלא מסכים ולא מול ה-12,000 איש. ויש בזה משהו נורא נורא מעורר השראה, אתה יודע, שאתה רואה בן אדם שסוחף אנשים, 12,000 איש שבאו מכל העולם לראות אותו, אתה בא ואומר, וואלה, שם אני רוצה להיות, זה אני רוצה להיות, ומה זה אני רוצה? אני אהיה שם, אוקיי? גם אם זה לא 12,000 איש, וגם אם זה לא כל העולם, רק אם זה בארץ, לגמרי, לגמרי, אתה רואה את זה, אתה רואה את האנרגיות, אתה רואה את המקום הזה, של איך אתה מייצר לעצמך את האנרגיה, ואם אני חושב שהוא הדבר שבאמת לקחתי ממנו המון, זה שאנרגיה זה אולי אחד מהדברים הכי חשובים שיש. בסוף אם אנשים נמשכים אליך, או נכנסים לדרייב שלך, ואתה יודע את זה, ואנחנו מכירים את זה גם ממך בתור מאמן, איזה אנרגיות יש לך, איזה אנרגיות אתה מביא, זה שונה לגמרי מאמנים אחרים שאתה איתם, זה מוסיף ערך אחר לגמרי. זה המקום.
אז אתה אומר למעשה, מה שמבדיל בן אדם עם ערך, זאת אומרת, יש הרבה אנשים שיש להם ערך לתת, יש להם מה לומר לעולם, אבל אתה אומר, הדרך שבה בן אדם עוטף, ומעביר את זה, זאת אומרת, בצורה אנרגטית, איך הוא יורה את זה החוצה, ותסכים איתי אגב, זה אחד, מה שאמרתי שתיים, זה בדרך כלל אנשים שעברו איזשהו תהליך בחיים שלהם, והאנרגיה שלהם והמוטיבציה שלהם, זה שאנשים יחיו טוב יותר. אתה מסכים איתי? גם טוני רובינס עבר כמה דברים.
לגמרי, לגמרי, ואני יכול להגיד לך שבכלל גם המקום של מה שאתה אוהב, אגב, הפסיכולוגיה חיובית, אם אתה עושה את מה שאתה אוהב, גם מרגישים את זה. לגמרי, אוקיי? תמיד ששואלים אותי מי אתה, מה אתה עושה, אני אומר אני נהנה. קודם כל אני נהנה, וזה בדיוק העניין, כי ברגע שאתה עובד, בעבודה שאתה נהנה, אתה לא מרגיש שאתה עובד, אני לא צריך לספר לך. וזה בדיוק ההקשר, זה יש לך את הדרייב הזה, ואנשים מרגישים את זה. עכשיו תקשיב, תשמע, בסופו של דבר, הרבה פעמים לא סתם אומרים, fake it till you make it. הרבה מאוד פעמים, נכון, בהתחלה, בעיקר שאנחנו מדברים על עמידה מול קהל, אנחנו מדברים באמת על המקום של לפעמים to fake it. עכשיו, מה זה to fake it? אין בן אדם שלא מפחד לעמוד מול קהל. אין בן אדם, בטח אם זה בהתחלה, שלא חושש למה, מה זה אין בן אדם? אני לא אוהב את ההכללות האלה, אבל בוא נגיד, כמו שאמרת גם יפה, אחד הפחדים הכי הכי גדולים שלנו. 99% אני מוכן לחתום על זה. גם אני אגב, אתה מסתכל עליי, כי בסופו של דבר יש גם משהו בחברה שלנו המערבית, שהוא מאוד 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 גם ביקורתי, ואתה קולט את זה גם בתור ילד. הרי לא נולדנו עם המקום הזה, רובנו עם פחד קהל, נכון? אתה רואה את הילדים לכם בכלל, צוחקים ורוקדים ושרים, ולא אכפת להם. אבל פתאום משהו קורה ומתחילים להיסגר. למה? מה קרה? המקום של הביקורת, המקום של איך מסתכלים, מה אומרים, ואז הדברים מתחילים לחלחל. עכשיו, פה זה המקום שלנו בעצם, להבין בעצם מה מפעיל אותנו, ומה מעלה אותנו.
וואו. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך, מי שצופה בנו יכול, או שומע אותנו, מי ששומע אותנו או ישמע אותנו אחר כך בפודקאסט, אני יכול להגיד לכם שאני רואה בן אדם מולי את שי, שהוא עומד, יציב, נכון, מבין מה הוא אומר, כל מילה יוצא כמו שצריך, בהחלט הבן אדם הנכון שאפשר וליהנות ממנו כשהוא עומד על במה. שי, בוא נצלול טיפה לחיים, בוא נבין מי הוא שי לרגע, בוא נחזור קצת ברמאי ושם מי אתה ומה התחביבים שלך, ואחר כך גם נבין מה גורם לך כל כך לאהוב או לחפש במות כדי לעמוד מול אנשים, לספר להם את הסיפור שלך. תספר קצת, או הרבה. יש לנו זמן. היום יש לנו זמן.
איזה כיף. אז כמו שאמרנו, שמי שי, שי יונגרמן, אני נהנה ממה שאני עושה. בעצם אפשר להגיד שהתחלתי את כל המסלול הזה במרכאות, בעצם כבר מהתואר השני, ששם בעצם קיבלתי את הקהל השבוי של התואר השני, של התרגול וכן הלאה. ואז שסיימתי את התואר השני, פתאום הרגשתי, אוקיי, זה הזמן עכשיו, גמרנו, עזוב אותך דוקטורט, עזוב, כרגע אתה רוצה עכשיו, זה now or never. אז כמובן עשיתי את הדבר הכי מתבקש מבחינתי, עשיתי טיול אחרי צבא, 7 שנים אחרי, אבל מי אמר שזה מאוחר מדי. ואחרי שחזרתי, אמרתי, אוקיי, זה הזמן לשלוח את לחמי על פני המים. והתחלתי באמת להתחיל לשלוח המון קורות חיים להמון המון מקומות. אוקיי, בסדר, תואר שני, אוניברסיטה פתוחה. בוא נגיד שכשאני מסתכל על זה מהצד, מאנשים אחרים, הרבה פעמים אנשים אמרו, בוא נה, מי זה, מה, למה, מה, אין לו דוקטורט, אין לו ניסיון יותר מדי חוץ מהתרגול בהוראה, למה, למה שמישהו ייקח אותו, זה נורא קשה וכן הלאה, אבל אותי זה לא עניין. אני בסופו של דבר אמרתי, אני רוצה לעמוד מול קהל, זה עושה לי טוב, זה יותר מזה, גם יש לי מה ללמד. אני תמיד אומר שאנשים אומרים, אתה מעביר מצוין את החומר, אני לא מעביר, אני מלמד. אני חושב שיש הבדל מאוד מאוד גדול בין ללמד לבין להעביר את החומר. זה בדיוק ההקשר, וכמו שאמרת מקודם, זה המון המון האיך, והאיך הוא נרכש, אני באמת מאמין שהוא נרכש, נכון, יש דברים שהם מולדים, אבל עוד פעם, המולד זה משהו שאתה יכול הרבה פעמים גם למנף אותו, אוקיי? בסדר, כל זה הרבה פעמים משהו מולד, אבל כן, אתה יכול לשלוט הרבה מאוד פעמים באינטונציה שלך. ואגב, אינטונציה בעברית, הנגנה, מילה שאני מאוד מאוד אוהב. איך הקול שלך מנגן ומתנגן. ואז אם אני ככה חוזר, בעצם התחלתי לשלוח, ואז באמת אם אפשר ככה להגיד, הנה כמה זה משמעותי עבורי, ב-8 במאי 2011, כמעט 10 שנים, זאת הייתה ההרצאה הראשונה שלי, מה שנקרא בלי שום הגנה של האוניברסיטה, מול קהל שהוא ממש לא שבוי, מול עובדים של משרד המשפטים, שבאו לגמול השתלמות. עכשיו מי שלא יודע, גמול השתלמות הרבה פעמים, זה משהו שאנשים באים לחתום, ויאללה, מה אתה מבלבל לי את המוח, וכן הלאה. והגעתי לשם בכל המוטיבציה, ונתתי, מה זה, 1,000,000%, כמו שאומרים, והיום שאני מסתכל על זה, זה נראה לי הזוי אפילו, שבסוף ההרצאה, אמרתי, תודה רבה לכם, נהניתי להיות איתכם, מחאו לי כפיים. אני חושב על זה היום, אנשים אמרו לי, תקשיב, זה לא מתפס, אין כזה דבר בגמול השתלמות, מה פתאום? אנשים רק מסתכלים על השעון ורוצים ללכת הביתה. וזה בדיוק, ואז מפה המשכתי למנף את זה, ואמרתי, מי יגיד לי שאני לא יכול, אם זה לשלוח, ומשם, אתה יודע, גם באוניברסיטת חיפה לימדתי 7 שנים, וגם במרכז אקדמי ויצו, והיום אני מלמד גם במכללת תורנים, והייתי מורה מספר שנים, ובכלל, אני חושב שההוראה ככלל זה שליחות, כי יש לנו באמת זכות מאוד 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 גדולה, באיזשהו מקום לתת לאנשים איזשהו אופציה לחשוב אחרת, אולי לשנות תפיסות, קטונתי, אבל עדיין, לפחות יש לך את האופציה הזאת, לא יודע אם זה יקרה או לא יקרה, אבל יש לך את האופציה הזאת.
מדהים. אוקיי, ספר עוד על עצמך קצת.
תראה, אני יכול לבוא ולהגיד לך שכל הזמן המקום של לבוא ולחשוב ובעצם איך להתפתח ואיך לפתח את עצמך, אם זה אומר בעצם לבוא ולהתחיל באמת ב-4-5 שנים האחרונות, יצאתי מהמסגרת גם של עצמי של רגע, למה זה חייב להיות רק במסגרות מוכרות? אז בוא נלך ונציע את עצמי לבית נגלר לדוגמה, אוקיי? בקריית חיים. ואז כשאנשים באים, יש לך גם חוסר ודאות, כי אתה לא יודע מי מגיע מראש. אנשים באים ומשלמים כרטיס בזמן האירוע, כי זה גמלאים, לא קונים באינטרנט. וכן, ויש פה את ההתרגשות הזאת. הנה, אנשים באים לשמוע אותי, וגם מה שנקרא לשלם, זה באיזשהו מקום גם תחושה אחרת. נכון, זה משהו שגם מאוד מאוד בונה את הערך העצמי שלך, והדימוי העצמי שלך עם עצמך, ובשנתיים האחרונות גם התחלתי להרצות את שהקורונה קטעה את זה, בכל המקום של ברים, פאבים, בחיפה, בנהריה, בתל אביב, בהמון מקומות. עכשיו הקורונה באמת לוקחת אותנו למקום אחר, גם היו לי כמה הרצאות בהחלט בהקשר הזה, ובשנים האחרונות אני גם למדתי אימון בשנים האחרונות, כלומר בשנת הזמן טס, בשנת 2013-2012, ואני באמת גם מאמן, אני מאמן אישי ורגשי, אני הרבה פעמים שואלים אותי למה אתה מאמן. אז אני אומר שאני חושב שמאמן, קואוץ' אמיתי, הוא לא מאמן למשהו ספציפי, הוא בא לאמן בעצם את הרגשות שלך, הוא בא בעצם לאמן את המקום המנטלי שלך. בסופו של דבר, אם אתה מגיע, נגיד, הנה, שרון וכטל הוא בעצם מומחה לאימון, וזה בדיוק ההקשר. אתה מומחה למשהו. אם אתה מומחה למשהו, אתה מייעץ למשהו. אז אני יכול להגיד שאני מאמן, וכמובן, תחום ההתמחות שלי, יש לי תחום ההתמחות. זה המקום, כמו שאמרת, פסיכולוגיה חיובית, תקשורת בלתי מילולית ושפת גוף, שאפשר להרחיב על זה קצת, וקבלת החלטות, שזה נושא שגם משם זה פסיכולוגיה חיובית. וכמובן שהרבה מאוד פעמים גם אנשים באים אליי להתייעץ איך לעמוד מול קהל, לאמן, בעצם לאמן מרצים בהקשר הזה, איך לעמוד, מה להדגיש, מה לא להדגיש, איך לבנות מצגת וכן הלאה.
שי, תגיד לי, הנושא הזה של בהקשר למה, בהמשך, על הרצף שאתה מספר, אני יודע שאתה מתעסק בפסיכולוגיה חיובית, אבל זה רק לאחרונה. אני צודק? מאיפה זה מתחיל?
בעצם למעשה בשנתיים, שלוש האחרונים, זה הגיע בעצם מהמקום של קבלת החלטות. המקום של קבלת החלטות הוא מקום שבעצם, אפשר להגיד, מביא אותך להמון מון מקומות. זוכר פרס נובל לכלכלה הגדול, שבאמת חי ואיתנו, פרופסור דניאל כהנמן, הוא למעשה בכלל פסיכולוג התנהגותי, שבעצם קיבל את פרס נובל לכלכלה שלו, יש להגיד, בגלל המקום של, שהוא בעצם חקר את קבלת ההחלטות, את הכלכלה ההתנהגותית. ואז משם הוא דווקא הגיע לכל המקום הזה של פסיכולוגיה חיובית, ומה שאנחנו קוראים לו מדעי האושר, באנגלית, the science of well-being. ואני מעדיף את ההגדרה הזאת, מאשר התרגום, כי אושר באלף זה דבר נורא ארטילאי. אבל כשאתה מדבר על well-being, על המקום של רווחה אישית, זה משהו הרבה הרבה יותר משמעותי. והמקום הזה של פסיכולוגיה חיובית הוא נורא נורא עוצמתי, ואני חושב שזה נורא קשור למה שאמרת גם בהתחלה. פסיכולוגיה חיובית, בסופו של דבר, אם אפשר לתמצת את זה בקטנה, כי לכתבו על זה תילי תילי של מאמרים וספרים, קודם כל זה המקום של להסתכל ולהתרכז במה שעובד. מה שעובד, ומה שעובד זה מה שעובד לך. וזה מה שצריך לזכור, כי כשאנשים באים, כמו שאמרו לי, תקשיב, עזוב, זה לא יעזור, מי יקבל אותך לארצות באוניברסיטה, בלי... אוקיי, זה, הם מדברים את עצמם. הם מדברים את עצמם, להם זה לא מתאים, זה אחלה. לי, יכול להיות שזה מתאים, לך, אוקיי, שצופה בנו, יכול להיות שזה מאוד מאוד מתאים, וזה בדיוק ההקשר שאנחנו מדברים עליו.
שי, מהו הרגע... תשמע, יש הבדל בין לבוא ולדעת שאתה רוצה להעביר איזשהו מסר, שאתה טוב במשהו, ויש את הרגע הזה שאתה מבין, שוואלה, אני לא מתאים לי לעבור אחד-אחד ולספר את המשנה שלי, לנסות לשכנע אנשים, אני קודם כל רוצה לעמוד על במה, ולייצר מה שנקרא ידע להמונים, ערך להמונים. אני רוצה שיהיו לי המון, איך אמרת? אני רוצה ללמד הרבה אנשים שזה יהיה אונליין. בדרך כלל יש איזה ויז'ן כזה שאתה רואה תמונה בראש, אתה על במה, בדרך כלל גם אתה מבין מה אתה לובש, ואתה בדרך כלל רואה כמות של אנשים. אתה זוכר את הרגע הזה שזה קרה לך?
קשה לי להצביע על איזה רגע אחד שזה קרה לי. אבל לגמרי אני מתחבר למה שאתה אומר, במקום של כן, הוויז'ן הזה, כן להעביר משהו לאחרים, להמונים, זה משהו שהוא נורא נורא, נורא נורא משמעותי. ואני חושב שזה באמת משהו שהוא נבנה. הוא נבנה תוך כדי תנועה, שאתה בעצם בא ועומד מול קהל, ורואה את ההקשר הזה. כן, אני לגמרי, אם אתה לוקח אותי אחורה, אני חושב שכבר בתור ילד או נער, ובטח בתור סטודנט, הסתכלתי ואמרתי, אוקיי, שם אני רוצה להיות. אולי לא בהקשר של, של מה שהיום, לקהל הרחב ולארגונים, ושמזמינים אותי אפילו לימי הולדת ולפרישה ולדברים כאלה, ולפעמים זה לוקח אותך, אתה יודע, יש משפט שאני נורא אוהב, שאומר, לפעמים, אוקיי, אתה בוחר אולי את הדרך, אבל הרבה פעמים הדרך, אתה לא הולך בה ופוסע, לפעמים הדרך מובילה אותך, אוקיי? וזה הרבה מאוד פעמים שם, אתה נמצא לפעמים במקומות שלא חשבת מראש שתהיה שם, כמו שאמרתי לך, לדוגמה, אם היו אומרים לי גם לפני 10 שנים, או שנה לפני שהתחלתי, שאני אעשה את מה שאני עושה, או אפילו שנה לפני שהתחלתי להרצות לקהל הרחב ממש, הייתי אומר, אין סיכוי. אבל זה בדיוק ההקשר, ואז שאתה זוכר את זה, אתה אומר, אוקיי, אז זה לא קלישה לבוא ולהגיד שהכל אפשרי או המון אפשרי, גם דברים שאתה לא רואה לנגד עיניך או בוויז'ן שלך, הם יכולים לקרות, אתה צריך באמת לכוון אותם, זה המקום גם של, באמת המקום של האנרגיה שאמרנו מקודם, לגמרי.
עכשיו אני רוצה לדבר איתך על עמידה על במה. מגיע אליך אחד המלווים שלך, אחד התלמידים שלך, ואומר לך, שי, אני במקום עבודה שלי קיבלתי משימה לא פשוטה, קיבלתי להציג את הפרויקט החדש מול הדירקטוריון, ואתה מבין שזה איזה סוג של, אוקיי, זה לא כמו הרצאה רגילה שאתה עומד על במה, ואולי פורום כזה או אחר, והשלכות אולי הן כאלה ואחרות. בוא נה, אתה במקום עבודה שלך, יש לך מוניטין כזה או אחר, ואתה צריך להציג חומר. אז אתה יודע את החומר טוב, אתה שולט בו, כי אתה בעצם זה שמייצר את הפרויקט, ועכשיו אנחנו בבעיה, מה אתה מייצר אותו בן אדם? והוא פעם ראשונה באמת עומד בסיטואציה הזאת. מה אתה מספר לו?
אז קודם כל אני יכול לבוא ולהגיד אולי משהו שהוא לא כזה פוליטיקלי קורקט, שבאמת יש את המשפט הידוע, זה לא המה, זה האיך. אני לא אגיד שבכלל זה לא המה, אבל באמת האיך הוא גדול לאין שיעור, ועוד שנייה אני אגיד אפילו כמה, מהמה. זאת אומרת, שים דגש הרבה הרבה יותר גדול לאיך אתה מעביר את הדברים, שלזה נגיד הגעת אליי, מאשר למקום של המה, בסדר, זה שאתה יודע הכל, הכל טוב ויפה, אבל לפעמים יש משהו שקוראים לו כללת הידע, זה גם בקבלת החלטות, שלפעמים בן אדם, מרוב שהוא כל כך יודע, לפעמים קוראים כמה דברים, קודם כל, הוא לא אומר את המובן מאליו מבחינתו, שיכול להיות שמישהו מולו אין לו מושג, וזה המקום של להיות מורה, לבוא ולהגיד, להתחיל מהאפס, גם מה שברור לי, אין כזה דבר, אני מתחיל מהאפס, ומקסימום יגיד לי, זה ברור, אני מאמין שזה ברור, שזה לא ברור, אין כזה דבר. ודבר נוסף, בכללת הידע, בנוסף למקום הזה, שלפעמים בן אדם, אם הוא שכח איזה משהו קטן, חושב שזה סוף העולם, וואי, שכחתי, ומה, לפעמים רק אתה יודע שאתה שכחת. עכשיו, אם אתה לא תשדר את זה, שאתה שכחת, הכל בסדר, הכל בסדר, ולא ישימו לב לזה בכלל, ישימו לב יותר לביטחון. ואני יכול לבוא ולהגיד לך, וזה משהו נורא נורא משמעותי, של האיך ולא המה, שהרבה פעמים מאוד אנשים מפספסים את זה, והנה קצת התקלה, גם אולי לך ולאחרים. אם אני אשאל אותך, שחקרו ומצאו כבר שנים, זה מחקר שמתוקף כבר הרבה זמן, כמה אחוזים מהתקשורת הבין אישית בינינו, היא בלתי מילולית? וכמה אחוזים היא מילולית? מה תענו לי? מה תענה לי במקרה הזה?
אני חושב שהתקשורת בינינו כרגע היא על פנה, ואתה רוצה שאני אגיד 100%.
בוא לא נסחף, אבל כמה אתה חושב? נגיד, התקשורת לא רק בינינו בכלל, תקשורת הבין אישית בין אנשים. כמה אחוזים זה תקשורת בלתי מילולית?
80.
אוקיי, אוקיי, גבוה, זה בוודאי, והעניין הוא 93%. 93%. עכשיו, זה המון, ואיך הגיעו למקום הזה? 93%, תחשבו על זה. זה המקום הבלתי מילולי, ורק 7% זה מה שאני אומר. עכשיו, בוודאי שאתה יכול לבוא ולהגיד הרבה אנשים מאוד, מה?
וואי, זה המון, אני אומר.
נכון, המון. ואנשים מאוד מאוד סקפטיים, ואומרים, תגיד, מה, אתה עושה צחוק? הרי אתה מדבר מולנו עכשיו, אוטוסטרדה, וכל הזמן, ואתה אומר לי שרק 7% זה המילולי? אבל כן, לחלוטין. כי הרבה מאוד פעמים שאני מתחיל לדבר, ואני מסתכל על השעון, ואני אומר, אתם רואים, הנה, עברו כבר 20 דקות, רבע שעה, 40 דקות, כמה זמן זה הרגיש לכם? והרבה פעמים אומרים, דקה, שתיים, וכן הלאה. אז אני אומר, תארו לכם, לצורך העניין, שהייתי אומר את אותם דברים, והייתי עושה ככה, בקדר של משחק. שלום לכולם, נעים מאוד, יונגרמן, וברוכים הבאים לקורס המרתק, תקשורת בלתי מילולית ושפת גוף. הייתם נוחרים בישיבה, וזה בדיוק העניין. אתה יכול להגיד את אותם דברים, אבל איך תגיד אותם זה משמעותי, וזה ה-93%, שרון. זה המקום. עכשיו, אנשים שואלים מה זה כולל, אז התחלנו כבר לתת טיזר מקודם. המקום הוא, 93% מתחלקים לשניים אגב, 55% זה המקום של שפת גוף, אוקיי, שים לב שקראנו לזה תקשורת בלתי מילולית, אנשים קוראים לזה בטעות שפת גוף, מתוך תקשורת בלתי מילולית יש שפת גוף, שזה המקום של הבעות פנים, תנועות ידיים, יציבה, עמידה, כל המקומות האלה, גם הרבה דברים שאנחנו לא לוקחים בחשבון, המקום של המרחק, בינינו, אוקיי, במקרה הזה, זה לא משנה, אבל המרחק שאתה עומד מול בן אדם, המקום של לחיצת יד, המבט בעיניים, כל הדברים האלה, וריח אגב, ריח, תחשוב כמה זה משמעותי לתקשורת בין אישית, אוקיי? ועוד כל כך הרבה דברים, זה 55%. 38% שמשלימים ל-93, זה בעצם מה שאמרנו מקודם, הנה, תזכורת, איך קוראים לאינטונציה בעברית? הנגנה. 38% זה הנגנה, עכשיו תחשוב על זה, מה שאמרתי בהתחלה, המקום של האנרגיות, אם אתה מדבר מהיר, אם אתה מדבר לאט, אם אתה מדבר בעצם בקול רם, בקול יותר נינוח, המקום של איך אתה מספר את הדברים, זה נורא נורא משמעותי. אז באמת אולי ככה על הדרך, הטיפ הכי משמעותי שאני יכול לתת לבן אדם, שים דגש מאוד משמעותי על האיך, ועל איך אתה מעביר את הדברים, כי אם בעצם ירגישו את המקום של האנרגיות, וכמובן, יראו שיש מישהו שיודע על מה הוא מדבר, זה כמובן יכול לתת לך המון נקודות זכות, ובוא נגיד שעדיף מישהו שיודע להציג נהדר, ויודע את החומר טוב, מאשר מישהו שיודע את החומר מצוין, אבל מציג ממש לא טוב, ובאנרגיות מאוד מאוד נמוכות, וראו ערך, ובטח כל מי שלמד, מכיר את אותו פרופסור, פרופסורית דוקטור שבעצם מומחים עולמיים, אבל אתה מגיע ואתה ישן בשיעורים שלהם. זה בדיוק ההקשר, זה המקום.
זאת אומרת שמה שאתה אומר, שבן אדם שעומד ליד פרזנטציה, או אפילו בלי פרזנטציה, אלא בצורה מילולית בלבד, אם הוא עומד ולא זז, ואין לו הבעות פנים, ואולי הטונציה שלו לא מדברת לאף אחד, יכול מאוד להיות שכל הפרויקט שהוא מציג, עלול להיחשל.
לגמרי. עלול להיחשל, או עלול בכלל לא להצליח או לעבור לשלב הבא. או שיכול להיות שיאבדו אותו בהקשר הזה. כי זה נורא 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 משמעותי, באמת הפרפורמיות, אין מה לעשות, בסופו של דבר זה משמעותי, אבל כמובן, 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 שלא יבינו אותי לא נכון, לפעמים 7% האלה של המילולים, זה יכול להיות באמת 0-100, מה שיכול גם להכשיל אותך, כי אם תדבר בעצם שטויות, או תגיד משהו שאני אבוא בדיסוננס מאוד משמעותי, לאיך אתה מציג את הדברים, זה יגיד, בואנה, מה הוא עושה עלינו, אוקיי, חול חול ואין מה לאכול. אבל אם אתה בעצם אומר דברי טעם, לא דברים גאונים, דברי טעם, אבל אתה עושה אותם באנרגיות, מה שאנחנו קוראים לו הרבה פעמים קריזמה, וזה האנרגיה הזאת, לצורך העניין, אז הרבה מאוד פעמים יבואו ויגידו וואו. יכול להיות שאם תגיד את הדברי וואו האלה, אבל באמת עם מקום הרבה יותר ככה, או שמגמגם, או ששולח את העיניים לצדדים, או שבולע רוק כל הזמן, או שמסתכל למטה, יבואו ויפספסו את הדבר הנפלא הזה שאתה רוצה להגיד. זה בדיוק ההקשר.
תגיד, אני יכול לראות בן אדם שפועל עם הפיזיות שלו, עם תנועות ידיים, אני יכול באינטואיציות שלי להאמין לו או לא להאמין לו, או שאין קשר? מה דעתך?
צריך מאוד להיזהר עם זה. הרבה פעמים שואלים אותי האם ניתן לזייף שפת גוף, והתשובה היא כן ולא. מה הכוונה? יש בעצם את המקום, קודם כל אני הראשון שיבוא ויגיד, תאמין לאינטואיציה שלך, בוודאי. ועדיין צריך גם להיזהר, כי יש אנשים שיודעים לעשות את זה נהדר, ויודעים בעצם מה שנקרא, או להטל בנו, או באיזשהו מקום, באמת שחקנים בהקשר הזה. עכשיו, אני יכול לבוא ולהגיד, זה לכאן ולכאן, כן? בוא נגיד, חד משמעית, קודם כל, וזה גם מגובה מחקרית, אנחנו הרבה יותר מאמינים לשפת הגוף, מאשר לשפה המילולית. זה חד משמעית, אפילו פי שלושה יותר, אוקיי? אתה מאמין יותר לשפת הגוף, מאשר לשפה המילולית. עכשיו, יש מקרים שאתה באמת, באינטואיציה שלך, בלי ללמוד שום דבר, אתה יודע, אתה יודע עם עצמך, אוקיי, הנה, הבן אדם לא עובר אותי, או אני מרגיש אין כימיה בינינו לצורך העניין. כן, זה המקום של מה שהוא שידר לך. אבל צריך גם נורא נורא להיזהר, הנה, אני אתן גם דוגמה לשני אופנים. גם מצב שבו בן אדם לצורך העניין יכול להגיע למקום שהוא עושה רושם לא טוב, שמתרשמים ממנו לא לטובה, שלא בצדק, לדוגמה ברעיון עבודה, מצאו חד משמעית, שאם נגיד בן אדם לצורך העניין לא מדבר באופן עקבי, או לצורך העניין בולע רוק, או מסתכל לצדדים, הרבה פעמים המראיינים קולטים את זה כחוסר ביטחון עצמי, או כרמה שאולי הוא משקר, אולי הוא לא אומר את האמת. עכשיו, אין ספק שזה לא עושה רושם טוב, כמו שאמרתי מקודם, אבל מבחינת המחקרים, אין איזו תקפות לגבי זה שהאדם הוא חסר ביטחון עצמי, או לצורך העניין הוא משקר, ממש לא, אין איזו תקפות. אבל אנשים הרבה פעמים לוקחים את זה רגע, הוא עכשיו יתחיל להגיד, או לבלוע רוק, אוקיי, אז רגע, אוקיי? אז הוא לא יודע מה הוא מדבר, אבל יכול להיות כל כך הרבה דברים שקשורים לזה. עוד פעם, התרגשות שהיא נורמלית, המקום הזה שלפעמים יש אנשים שחושבים יותר מהר ממה שהם מדברים, אז לפעמים יש מקום של הפסקות. זה יכול להיות המון המון דברים. זו דוגמה אחת לאיך זה יכול בעצם להטעות אותנו למקום של לפעמים לשפוט בן אדם לחומרה. עכשיו, בואו ניקח את המקום השני. יש אנשים שיודעים לשלוט בשפת הגוף שלהם באופן מאוד מאוד משמעותי בתקשורת הבלתי מילולית, שיכולים לשדר לך המון 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 דברים, הרבה יותר ממה שיש להם, מה שנקרא. ולפעמים זה יכול הרבה מאוד פעמים, בוא נגיד, טיפה לתעתר, אוקיי? ולצורך העניין, הנה, בן אדם יכול לדבר ולדבר באמת בסחף וכן הלאה, הוא יכול גם לשקר לך לפעמים באותו רגע, ואתה לא תדע, כי הוא יגיד את זה בהמון המון ביטחון. מה אי אפשר לזייף בשפת גוף? משהו שאנחנו קוראים לו מיקרו אקספרשן, מיקרו הבעות פנים. מיקרו הבעות פנים או מיקרו קצת תנועות גוף, זה משהו שאתה לא יכול לזייף. אם לצורך העניין, ורואים את זה גם הרבה מאוד פעמים, שאתה שואל בן אדם, מיקרו הבעות פנים, אגב, אתה יודע תוך כמה זמן רואים את זה על הפנים?
מי שיודע לראות.
תוך כמה זמן, תוך כמה זמן זה מופיע בפנים שלך?
מהר מאוד.
שמינית שנייה, זאת אומרת, יכול להיות שאמרת למישהו שולט בשפת הגוף שלו מאוד, משהו שמאוד הפתיע אותו, אז אם היינו עושים פאוס, והיינו עושים בסלואו מושן, היינו רואים משהו כזה, אבל אנחנו לא רואים את זה, כי הוא מסתיר את זה נורא מהר, אז מקסימום אתה רואה, אוקיי, איזה משהו קטן נפתח בעיניים, אוקיי? ואז הוא אומר, אוקיי, ידעתי את זה, ברור.
משהו מופתע, כן.
זה בדיוק ההקשר, ולכן צריך מאוד להיזהר עם זה, צריך לבחון את הדברים, לראות אותם, אבל ככלל, יש ויש, זה משהו שבאמת אפשר לעבוד עליו, והרבה פעמים, ואפשר גם לשאלה הקודמת שלך, על המקום של כן, אפשר לשלוט גם בפחד הזה. הפחד הנוראי הזה שגם אתה אמרת, שלפעמים אנשים מגדירים אותו כמו מוות. המקום של לעמוד מול קהל, הרבה מאוד פעמים כן, יש דברים שלא יכולים לשלוט בהם. יש אנשים עם פוביה כל כך כל כך קשה, שאתה רואה, באמת אתה רואה פיזית שהם רועדים, אוקיי? בידיים, ברגליים וכן הלאה. אבל יש כל מיני טכניקות שאפשר לדבר עליהן, גם המקום של נשימה, גם המקום שדיברת עליו דמיון מודרך, ועוד 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 דברים, אבל יש מקרים, אני יכול להגיד גם על עצמי, שלפעמים, עד היום, ואם לא, אז זה לא היה טוב, שאני מתרגש. אז בסדר, אני מתרגש, אני עושה את הדברים האלה, ועדיין, הרבה מאוד פעם יכול להיות שאני נורא מתרגש, והלב שלי פועם, אבל לא רואים את זה, אוקיי? כי אני בעצם מתחיל, אני מתחיל לזרוק, 2-3 דקות, אני כבר לא מרגיש את זה. זה כבר
זורם. אתה יודע, לעשות הרצאה, לעלות על במה זה אחד, כמקרו, אבל כל בן אדם שעומד לעשות איזושהי פעולה שהיא כרוכה בהצגת נושא על במה, או מול פורום כזה או אחר, הוא תמיד מדמיין את ההליכה שלו, את העלייה לבמה, ואת השניות הראשונות שהאנשים שעומדים אלו עושים עליו סקנינג כזה, אתה יודע, מי הבן אדם, מה עומד להגיד. זאת אומרת, אנחנו כבר מראש באים עם הטיה שלילית כלפיו, והוא צריך להוכיח את עצמו, כדי שאנחנו נחשוב עליו טוב. זה כמו שסטנדאפיסט עולה לבמה, ואנחנו מה אנחנו אומרים? בואו נעכשיו, הוא יצליח להצחיק אותי, הבן אדם הזה, ואז יש לו דקה להצליח איתנו, או לא להצליח איתנו. השניות הראשונות זה משהו שהוא זוועתי על הבמה, אתה מסכים איתי?
זה מה שאתה חושב, או זה מה שאתה חושב שבן אדם שעולה על במה חושב?
גם וגם. גם וגם. זאת אומרת, אנחנו במקום של אולי חמלה, אומרים, בואו נעכשיו, אנחנו יודעים שהוא מתרגש, בואו נבוא לקראתו. אבל הוא חושב שאנחנו מאוד ביקורתיים. אתה עצמך מכיר את זה, אפילו כשאתה עולה מול קהל, איך אמרת, לא שבוי, אתה מבין שבשניות הראשונות, אם אכפת לך מהקהל, יש כאלה שעולים וכאילו, אצלם זה massive production, עוד יום ועוד יום, זה כבר איפשהו הם איבדו את זה, אבל ברור לך שבדקות הראשונות הם מתחילים להתרגל אליך, לטוב או לרע. אני צודק?
זה לא עניין של צודק, לא צודק, זה עניין של, זה מאוד מאוד תלוי, כמו שאני אומר תמיד לתלמידים שלי, זה מאוד מאוד תלוי. אני לא בטוח, אני לא בטוח שבהקשר הזה לפעמים, מה שקורה, וזה גם הטעיה הקוגנטיבית, שקורית לנו בקבלת החלטות, שלפעמים מה שאנחנו חושבים, ומה שאנחנו מאמינים בו, אנחנו בטוחים שכולם חושבים, וגם שבן אדם שעולה. אז אין לי ספק שיש, באמת בהקשר הזה, אני יכול להגיד לך על עצמי, שלא דמיינתי את הרגע הזה, לא דמיינתי את הרגע שאני עולה על במה, ומה אנשים חושבים או לא חושבים, לפעמים זה קורה תוך כדי תנועה, לפעמים זה קורה תוך כדי תנועה, אבל אני כן יכול לבוא ולהגיד לך, שזה, וזה אני גם יכול לדמיין את מי שעומד גם מול 12,000 איש, או בהקשר הזה, שבאיזשהו מקום, ברגע שאתה מפתח את הביטחון עצמי, ובדימוי העצמי, אתה פשוט מתרכז בעצמך, במה שאתה יודע לעשות הכי טוב, ואתה לא, כרגע, באותו רגע, ברור שאכפת לך מה אחרים חושבים, אבל באותו רגע, שאתה ב-100% שלך, אתה אומר, לא מעניין אותי מה אחרים חושבים, ואתה יודע, קח את זה לעולמות אחרים, כמו לרוץ מרתון וכן הלאה, שאתה, מי כמוך מכיר את זה, בהקשר הזה, אתה כרגע צריך לנקות מלא רעשי רקע, אתה צריך להקשיב לגוף שלך, אתה צריך להיות בכאן ובעכשיו, ואתה לא יכול, כי אם אתה תבזבז משאבים על מה אחרים חושבים, ואני צריך להרשים אותם, לא להרשים אותם, אתה תיגמר על הדקות הראשונות.
שי, תחשוב שמנכ״ל החברה יושב בשורה הראשונה, ואתה מועמד לקידום בקרוב מאוד, ותחשוב כמה עוצמה מגיעה מהקהל, ואתה יודע שגם בן אדם שיש לו ביטחון עצמי גבוה, בקסטייג' מאחורי הקלעים שהוא גיבור גדול ועם ביטחון עצמי גבוה, ברגע שהוא עירום כמטאפורה על במה ומנכלים ומנהלים יושבים מולו בשורה הראשונה, שם הכל מתחלף. עד שהוא מגיע לשלב של ה-100% פוקוס, הוא נמצא כנראה ב-0% פוקוס, כי הוא חושב מה הם חושבים. נכון?
אז המקום של, שאתה חושב מה אחרים חושבים, זה המקום שלפעמים יכול אולי להפיל אותך. תשמע, זה נכון מה שאתה אומר, עוד פעם, כמו שאמרתי מקודם, תלוי. זה תלוי. יש הבדל נורא נורא גדול אם אתה בא, כמו שאתה אומר, לקידום, אוקיי, מול המנכ״ל, שגם אין לך ניסיון בעמידה מול קהל, או גם אם יש לך, לצורך העניין, שבאים ובוחנים אותך על תפקיד שאתה נורא נורא רוצה, ונורא נורא חושק בו, לבין אם לצורך העניין אתה מגיע להופעה אחת, ונכון, ברור, גם הופעה אחת, לצורך העניין, זה ההמשך של הקריירה שלך. כי הרבה פעמים אתה לא טוב, אז לא ימליצו לך הלאה. מסכים. ועדיין אני חושב באמת לא סתם בהקשר הזה ניסיון, ניסיון, ניסיון ועוד ניסיון. כמו שאי אפשר שחייה בהתכתבות, גם אי אפשר עמידה מול קהל בהתכתבות ובדיבור. חייבים, חייבים להרגיש את זה, חייבים לעשות את זה. לפעמים זה הפחד הכי קשה שיכול להיות, והרבה מאוד פעמים שאתה שם ואתה מתרכז ואתה נכנס ואתה מותן לעצמך ואתה מעז יותר ואתה מותח את הגבולות של עצמך, אתה באמת לא מבין לאן אתה יכול להגיע. איינשטיין פעם אמר, רק מי שהולך רחוק ומגיע לעולמות אחרים ומעז, מבין עד כמה רחוק הוא יכול להגיע. וזה כל כך נכון, כי לפעמים אתה אומר, רגע, איך הם יגיבו שאני אזרוק את הבדיחה הזאת? איך הם יגיבו שאני אעשה את ההצגה הזאת? ואתה אומר, וואי, אולי יקטלו אותי וכן הלאה, והם מגיבים נהדר. ולכן תנסה, תנסה כל פעם. וזה כל העניין, זה הרבה פעמים העניין.
זה ממש גאוני מה שאתה אומר, זה ממש ככה, זה מעצים, זה חזק, אבל אתה יודע, אנחנו בשגרה שלנו, אנחנו נשאבים לרצף של פעולות שהן בדרך כלל חוזרות על עצמן, אולי סיזיפיות, ואנחנו לא מבינים את המשמעות, כי כבר הבנו שאם אתה עומד על במה ופרויקט של מיליארד או אפילו כמה מיליון שקלים על הפרק, הוא יקום או ייפול על בסיס היכולת שלך להעביר את האינפורמציה. שי, אני רוצה לדבר קצת על נושא של פסיכולוגיה חיובית. הרבה אנשים שומעים פסיכולוגיה, מבינים את זה של בוא, טוב, אני יושב מול בן אדם, והוא שומע אותי ואני פותר לו את הבעיות. אני רוצה שתספר מה אתה לקחת, למדת הפסיכולוגיה חיובית, ואתה מתמחה בפסיכולוגיה חיובית. תספר לנו בכמה דקות מה אתה הכי אוהב לדבר כשמדובר בפסיכולוגיה חיובית.
זה נושא שישר מעלה לי חיוך על השפתיים, אבל גם אם להתקשר גם לשאלה עכשיו של הפסיכולוגיה חיובית, וגם להערה שלך מקודם, שאנחנו בעצם רצף של פעולות חוזרות ונשנות, אז משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, וגם מתכתב מאוד יפה עם הפסיכולוגיה חיובית, זה משפט שאני נורא נורא אוהב, אם תעשה תמיד את מה שתמיד עשית, הכי רחוק שתגיע אליו, זה לאן שכבר הגעת. וזה לא קשר, כי הרבה מאוד פעמים אנחנו לא קולטים, שאנחנו עושים אותו דבר, פעם אחר פעם, ואז אתה בא ואומר, אולי אני פשוט אתאמץ יותר, אולי אני אעשה יותר. בסוף אתה עושה אותו דבר, ואתה לא מבין למה הוא לא עובד. והרבה מאוד פעמים, דווקא שאתה מגיע למאמן, למטפל, אפילו לחבר שלא מרחם על הרגשות שלך יותר מדי, ואומר לך מה שאתה צריך לשמוע, לפעמים אתה יכול באמת ללמוד מזה, לא לפחד מביקורת או ממשוב, וזה בדיוק ההקשר, כדי לדעת איך אתה יכול לעשות דברים אחרת, וזה מאוד מאוד משמעותי, ואני חושב שזה אחד גם מהעיקר, בין השאר, של הפסיכולוגיה החיובית. בעצם, המקום של שינוי, המקום של שינוי הוא מקום כל כך קשה, כל כך כל כך קשה, לשנות הרגלים, ואני יודע את זה גם על עצמי, והרבה פעמים, אנחנו גם יודעים את זה, הסנדלר הולך גם יחף, במקרים מסוימים, אבל המקום הוא גם לא להלקוט את עצמך, לבוא ולהגיד, רגע, איפה כן הצלחתי, איפה כן שיניתי, איפה כן עשיתי מהפך של 180 מעלות, נקבל לו 390, הרבה פעמים אנשים עושים את ההיפוך הזה 360, וכן, עשיתי כל כך הרבה, בסוף חזרתי לאותו מקום, של 180 מעלות, איפה עשיתי את זה? וכן לבוא ולתת לעצמך בעצם, וואלה, צפיחה על השכם, ולהגיד, הנה, עשיתי את זה, כל הכבוד, צחתן עליי, בסדר, זה יחכה לי, זה יחכה לי המקום הזה, הנוסף שיש. אני יכול לבוא ולהגיד לך, בהקשר של פסיכולוגיה חיובית, היא ככה, זה באמת קורס שאני מעביר אותו רק במכלל התורנים, 60 שעות, 12 מפגשים, שזה המון, וגם שם אני בא ואומר להם, תקשיבו, אנחנו נעשה טעימה. טעימה, כי גם אני, קטונתי, אני מגלה את העולם הזה כל פעם מחדש, אז בוודאי שאם אפשר ככה על קצה המזלג, לבוא ולהגיד, שפסיכולוגיה חיובית הרבה פעמים, כמו שאמרתי מקודם, זה באמת להתרכז במה שעובד, ולא להיות נתון גם באיזשהו מקום לא ליפול לכשלים המחשבתיים שלך. וזה גם מאוד קשור ל-CBT, Cognitive Behavior Therapy, שהמקום של המחשבה, הקוגניציה, משנה התנהגות. זה מאוד קשור גם למה שאמרת מקודם, אוקיי? שאמרת, אוקיי, אני מדמיין, אני חושב שיקטלו בן אדם, אוקיי, או שיתנו לו את הצ'אנס, אם אתה חושב ככה, הרבה פעמים זה מה שיהיה, אוקיי? כי אתה מתרכז רק במקום הזה, ואתה שם לעצמך לפעמים את אותו מכשול, שלפעמים הוא מאוד 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 טבעי, אבל הרבה מאוד פעמים זה המקום. אז קודם כל להכיר הטיות מחשבתיות, להכיר את המקום הזה, לפעמים אני אומר לסטודנטים שלי, בטח בקבלת החלטות, המטרה של הקורס הזה, להבין כמה אסור לכם לסמוך על המוח שלכם, כמה המוח שלכם מתעתע אתכם. כמה אתם חושבים לצורך העניין שאנחנו יודעים הכל, או שאין כמו מראה עיניים, אבל דווקא מראה עיניים מתעתע אותנו כל פעם מחדש. ראו ערך כל הליאור סושארד וכן הלאה, וכל האשליות אופטיות, וזה המקום שמאוד מאוד עובד, לתת, בסדר, לתת לעצמך קרדיט, אבל להבין כמה שאתה לא מבין. להבין כמה שאתה לא מבין, להבין כמה באיזשהו מקום, אם אתה יותר מדי, תבוא ותגיד, כן, אני יודע הכל, או קטן עליי, וכן הלאה, אתה יכול ליפול, ואתה יכול ליפול בגדול. זה בהחלט אחד מהנקודות החשובים, יש לי עוד נקודה, אם כן אתה רוצה להעיר ככה?
לא, לא, כל מצוין, נהנה להקשיב.
זאת נקודה נוספת מאוד מאוד משמעותית בפסיכולוגיה חיובית, המקום של well-being, בוא נקרא לו אושר לצורך העניין. מה זה אושר? קטונתי להגיד מה זה אושר, ואני חושב שכל מי שיבוא וינסה להגדיר לך מה זה אושר, ייקשל, אלא אם כן, הוא יגדיר את זה בצורה, מה שנקרא, שהיא יותר כללית, שיכולה להתאים לכל אחד. ואז אני מאוד מאוד אוהב, ואני ככה מצטט, ככה נתלה לי לנות גבוהים, ומצטט דברי גדולים, של פרופסור מרטין זליגמן, שהעלה בעצם את כל הנושא הזה של פסיכולוגיה חיובית ב-1998, והפך אותו לשדה מחקרי, הוא בעצם הגדיר אושר, או well-being, באופן מאוד מאוד יפה. הוא אמר, אושר שווה, שימו לב, אושר שווה מעורבות, פלוס משמעות, פלוס הנאה, הנאה באלף.
גאוני.
מעורבות, מעורבות זה קודם כל להרגיש נחוץ בחיים שלך, מעורב בחיים שלך. דוקטור טל בן שחר, שהוא ככה מומחה, ככה ישראלי, הכי גדול, והוא גם לימד בהרווארד, והיום במרכז בית תחומי הרצליה, הוא אמר, בוא נצמצם את זה אפילו לאושר שווה, משמעות פלוס הנאה, כי הרבה פעמים מעורבות נכנסת בתוך המקום של משמעות. ואפילו פרופסור רם יובל אמר, בוא עוד יותר נעשה, מה יותר חשוב, משמעות או הנאה, מה אתה אומר?
אני חושב שזה שילוב של שניהם.
שילוב של שניהם זה בוודאות, ושניהם חשובים בוודאות. אבל אם יבואו ויגידו לך, תקשיב, מה בעצם יש לו משקל יותר משמעותי, אוקיי? כבר נתתי את התשובה, מה יש יותר משקל?
אני, לפני שענית, לדעתי משמעות, לדעתי משמעות.
לגמרי. המקום של משמעות, זאת אומרת, חייב להיות הנאה, שלא תיתה, וזה בדיוק מה שכולם להם מפספסים. זה שזה משמעותי עבורך, זה הכל טוב ויפה. אבל אם זה לא יהיה מהנה, באלף, זה לא יניע אותך בעין. וזה בדיוק ההקשר, כי אני יכול לתת לך עכשיו 100 עמותות שאתה יכול להתנדב בהן, כולן משמעותיות. יש משהו שהוא לא משמעותי? לעזור לאנשים? אבל בוודאי, אבל אתה תבחר בסוף את האחד או שניים או שלוש, שאתה תבוא ותגיד, אוקיי, אני גם ייהנה מזה. זה גם ייתן לי מעבר למשמעות האדירה הזאת, גם איזשהו קורטוב, או אפילו יותר מקורטוב, של הנאה. משמעות גדולה פלוס הנאה קטנה. בוודאי שצריך לשאוף לשניהם. הלוואי, אם אתה יכול למצוא את המקום, שהוא גם יהיה מאוד משמעותי עבורך, וגם מאוד מענה עבורך, זה מה שנקרא ה-well-being האולטימטיבי. אבל אם אתה צריך, כמו שאמרת מקודם, החיים מתכננים לנו דברים אחרים, ואתה צריך להיות ריאלי, ולבוא ולהגיד, תקשיב, לא כל בחיים מענה. ואני יודע, ואנחנו יודעים את זה גם בתור הורים, נכון?
נכון.
אוקיי. לא תמיד לגדל ילדים זה מהנה, אוקיי? בואו לא נספר סיפורים. לא תמיד כיף גדול, אבל זה תמיד משמעותי. בוודאי שיש שם גם קטעים מהנים מדי פעם, וזה מה שמביא לנו את האושר הזה. משמעות גדולה, לוסנה הקטנה.
מעולה. שי, אתה פשוט, אני אפשר, איך אומרים, אפשר להמשיך איתך את השיחה הזאת שעות ארוכות, אבל אנחנו לקראת סיום, ואני כן רוצה שתיתן לנו ממש בקצרה, שלוש כלים, אוקיי, שיעזרו לאנשים... באופן כללי בחיים, בהסתכלות, שילוב של פסיכולוגיה חיובית, בסופו של דבר כל מסר טוב הוא איפשהו משתרש בעולם של פסיכולוגיה חיובית, בוא תן לנו כמה כלים טובים, ממש בקצרה.
אני חושב שבאמת ככה השיחה באמת שמאוד נהניתי ממנה, עד עכשיו הייתה רצופה במשנה שלי, מה שנקרא במרכאות, או באני מאמין שלי מאוד, אני חושב שקודם כל גם מה שאמרנו מקודם, תמיד לנסות לשנות, תמיד לעשות איזה שינויים, ולבדוק את עצמך ולתפוס את עצמך, אוקיי? אם תמיד תעשה את מה שתמיד עשית, הכי רחוק שתגיע אליו זה לאן שכבר הגעת, זה לא סתם משפט שאני מצטט, זה משפט שאני משתדל לחיות אותו. כל הזמן לבוא ולנסות לחדש לעצמך, ולנסות לנתח עם עצמך איך אתה יכול לעשות את הדברים אחרת. באמת אחרת, לא להתאמץ יותר. אולי גם להסתכל ולבוא ולהגיד, אתה יודע, זה לא מתאים. ואגב, לפעמים... אני לא מאלה שיבואו ויגידו, הקורונה עשתה טוב, לא, אבל יש קטעים, בכל דבר יש גם טוב. יש דברים מסוימים, ויש לא מעט אנשים, שהקורונה עשתה להם שירות אדיר, בזה שהיא למעשה נמצא אותם, לצאת מאזור הנוחות שלהם, לצאת מהמקום שהם תמיד עשו, ולבחור בדרך אחרת, אוקיי? הנה, אגב, נתון שנתנו אותו אתמול, אותי הוא לא הפתיע, המקום הזה, שלמרות כל הנפילה הגדולה הזאת, וכל בגידת המדינה בעצמאים, עדיין אתה רואה שנפתחו עשרות אלפי תיקים של עוסקים עצמאים חדשים. אתה יכול לבוא ולהגיד, רגע, איזה, מה, זה לא הגיוני, אבל זה מאוד הגיוני. כי אנשים בעצם הבינו שהם צריכים לעשות דברים אחרת, אוקיי? שהם צריכים לסמוך על עצמם, ולעשות גם דברים אחרת, כי יש כאלה שגם הצליחו בתקופה הזאת, כי הם עשו דברים אחרת. הם לא נתנו לעצמם שקוע.
נכון.
משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי.
אז אתה אומר שינוי אחד, שתיים.
דבר נוסף, זה המקום של להבין, משפט שאני מאוד אוהב, שהוא מאוד מאוד משמעותי, זה המקום של אין מציאות, יש תפיסת עולם. זה שאני רואה את המציאות בצורה כזו או אחרת, זה לא אומר שהאחר, מה זה מציאות בעצם? הרבה פעמים זה מקום של איך אני תופס את המציאות. ואתה יכול לראות את זה יפה מאוד על כל דבר, אוקיי? הנה, תסתכל דוגמה אפילו הקורונה, אבל אפשר לקחת את זה לכל מקום אחר. שני מומחים אפידמיולוגיים ענקיים, אחד אומר, מחלה נוראית, צריך להיזהר על נפשותנו, ושאני אומר, זה לא כזה סיפור גדול, אוקיי, צריך להיזהר, אבל לא, לתת מהכלים. עכשיו, שניהם יודעים, שניהם יש להם את הידע. מה משנה? המקום של תפיסת עולם, זכור...
שי, אני חייב לקצר, שי.
אין בעיה. זה המקום שמאוד מאוד מאוד עזר לי, המקום של להבין שזה תפיסת עולם. והדבר האחרון, זה המקום של נשימה. המקום של נשימה, לנשום עכשיו, איך נושמים זה כבר עולם שלם, וגם למדתי שנה שעברה, שנה שלמה של טיפול בביו-אנרגיה ונשימה, וזה משהו מאוד מאוד משמעותי, אבל אפילו לעצום עיניים אחרי כל פעולה שאתה עושה, ולנשום במשך אפילו בין 7-10 שניות, נשימה עמוקה טובה כזאת, אפילו 2, אתה לא מבין איך בעצם המערכת הפרסימפטטית שלך מתחילה לעבוד, אתה כבר רואה דברים אחרת. זה בגדול.
וואו, זאת אומרת, שי, תקשיב, אני כמעט לא דיברתי על העון הזה, וזה בסדר, כי נתתי לך במה, ואני קודם כל אני מאוד נהנה לשמוע אותך, כל מילה שאתה אומר היא מצוינת, וכאן המקום לשאול אותך, איפה האנשים ששומעים אותך ומחוברים ומתחברים אליך, איפה יכולים לפגוש אותך?
אז תודה על השאלה, בהחלט, קודם כל, גם כמובן אפשר לרשום את שמי בגוגל ולראות גם את האתר, וגם כמובן בדף הפייסבוק, לעשות לייק, אני מאוד אשמח, גם בעברית, גם באנגלית, שהיום גרמן הרצאות, סדנאות ואימון אישי, אז בהחלט, וכמובן, הרבה פעמים אני מעדכן על דברים שאני עושה באמת לקהל הרחב, באורנים, אני מרצה, אני אתחיל בינואר, קורס גם בוקר וגם קורס ערב בפסיכולוגיה חיובית, 60 שעות, מה שדיברנו עליו, וגם אני כנראה אתחיל גם להריץ אולי קורסי זום בהקשר הזה, אז בהחלט יותר מוזמנים גם לפנות עליי, וכמובן שאני גם מגיע גם באופן פרטי, מייעץ או מאמן באופן פרטי, באהבה, כמו שאמרתי, מאוד אוהב את מה שאני עושה.
אז קודם כל אני ממליץ בחום על שי, שמעתם אותו פה, הוא פול אנרגיה לעזור לאנשים, יש לו ערך והוא מתחבר טוב, ואפשר להתחבר אליו בקלות ובהנאה. הגיע הזמן לסיים, שמי שרון וכטל, הפודקאסט שלי פה, הלייב שלי פה למעשה, עולה כרעיון לפודקאסט שלי, לייב צ'רלי או פודקאסט צ'רלי, תרשמו שרון וכטל בספוטיפיי או באייטונס ותגיעו לפרקים נוספים שאפשר להאזין אליהם. יש לי מועדון ריצה וכושר, אני עוזר
לאנשים. נמרץ בחום, אני יכול להגיד.
תודה. אני מלווה אנשים באופן אישי בעולמות של תודעה, תזונה ותנועה, ממקום שהוא מאוד מאוד פילוסופי וכיפי. וזהו, אנחנו פעם בשבוע מתראים כאן, אפשר לצפות בלייב הזה על הוול שלי, אני מניח שגם על הוול של שי. וזהו. חבר'ה, היה לנו כיף
מאוד. תודה רבה.
כולנו נהננו. וזהו, נתראה שבוע הבא בלייב צ'רלי נוסף. נתראות עד אז. ביי ביי.